בסוף פרשת השבוע יש תיאור על ההכנות שהיו לפני מתן תורה. מה היה בדלת סיוון ומה היה בהי סיוון. אז כשהתורה מתארת מה היה בהי סיוון, אז אחד הפסוקים אומר שם, ויראו את אלוקי ישראל, עם ישראל ראו, התבוננו באלוקות, ומה הם ראו? ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. אחר לשון של הפסוק. כמובן שהפסוק הזה שמתאר דימוי גופני הוא רק בדרך משל. אז צריך להבין מה באמת הנמשל, מה מרומז בתיאור הזה. אומר אדמו"ר הזקן, הנה עניין תחת רגליו, שכתוב הפסוק שהם ראו תחת רגליו, מה שייך בכלל להגיד כלפי אלוקי ישראל, ביטוי כזה של רגליו, וכמו שכתוב, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. כיוון שכתוב שההתגלות האלוקית היא מתבטאת בדמות כזו שיש לה דימוי כמראה אדם, ובבחינת כמראה אדם, אם אנחנו כבר מדברים על דמות שהיא כמראה אדם, אז כמובן שייך יד ורגל. ברור שזה מושג רוחני, אבל אפשר להשתמש במינוח הזה יד ורגל. והוא מה שכתוב אחר כך, לכן גם הפסוק שבא לאחר מכן, משתמשים גם בביטוי יד. מה כתוב? ולצילי בני ישראל לא שלח ידו. אז בפסוק הזה כתוב רגליו, פסוק הבא לאחר מכן כתוב ידו, אז רואים שיש כלפי מעלה את הביטוי או רגל או יד, וברור שצריך להבין על מה מדובר. אך צריך להבין איך שייך לומר כן באלוקות. סוף סוף איך שייך להתבטא כלפי בורא עולם, כלפי הדרגות האלוקיות, בניסוח של ידיו ורגליו, ולא אין לו גוף ולא דמות הגוף. אז בעצם לאיזה דרגה זה מכוון כשאומרים רגליו או ידו? בעניין כדי להבין את זה, די נכתיב, יש פסוק ידוע מהנביא מלאכי, אני אביי לא שניתי. מה הפירוש של הפסוק הזה? פירוש שאין שום שינוי אצלו יתברך בין קודם בריאת העולם והשתלשלות עולמות עליונים ובין לאחר בריאת העולם. לפני הבריאה ולאחר הבריאה לא נוצר חלילה אצל הבורא שום שינוי. כמאמר, כמו שאומרים כל יום בבוקר לפני תפילת שחרית, אתה הוא קודם שנברא, חולי, אתה הוא קודם שנברא ואתה הוא לאחר שנברא. לא נוצר ולא נעשה שום שינוי בבורא. למה באמת לא נוצר שינוי? הרי סוף סוף נברא עולם עם כל כך הרבה פרטים, זה כל כך הרבה התעסקות והרבה השגחה, ולפני זה לא היה עולם, אז למה אומרים שבעצם לא נוצר שום שינוי? והיינו, הסיבה היא, לפי שמקור התאבות כל העולמות, כי כל העולמות שאנחנו מדברים על כל הריבוי הזה, מה המקור האלוקי של כל ההתאבות הזו, הוא רק מבחינת מלכותו התברך. זה בא מהספירה הכי תחתונה, שנקראת ספירת המלכות, שהיא רק בחינת הערה באלמה. ספירת המלכות היא רק הערה מהאלוקות. דהיינו, מה הכוונה שספירת המלכות הוא המקור של ההתאבות של העולמות? מה שידוע את הלשון, מה שאומרים, אדון עולם, מה שמלך שמו נקרא עליהם. דהיינו, מה נותן לנבראים את המקום שלהם, שהם שייכים למלך, שייכים לקדוש ברוך הוא, וזה ששמו נקרא עליהם. דהיינו, הנתינים במדינה, לאו דווקא שהם מכירים את המלך, ולא יודעים את מעלתו ולא גדולתו. מה גורם להם את העירה מהמלך? מספיק ששמו נקרא, אמרו את שם המלך, זה כבר נותן להם עירה. אז מלך זה משהו מאוד תחתון, מאוד חיצוני, זה הערה, זה שם בלבד. ולכן, מכיוון שכל המקור של הבריאה זה רק מהבחינה הנמוכה הזו שנקראת שם, או נקראת מלכות, או נקראת הערה, אין זה פועל שום שינוי חס ושלום במהותו ועצמותו. ומילא, אין שום שינוי במהות של הבורא אם האור והזיו שלו מאיר לעוד נברא או לפחות נברא. משל הדבר, כמו שאין אור וזיו השמש המאיר לארץ ולדרים עליה, פועל שינוי בעצם מאור השמש. על ידי המשכת האור להיותו, רק הערה. זה כמו שהשמש לא כל כך מזיז לה, אם פתחו היום יותר תריסים בבתים, ואז היא מהירה בעוד כמה בתים, או שהחליטו לסגור כמה תריסים. לשמש בכלל לא משנה. כי היא מצידה מוציאה הערה, והערה הזו מהירה בבריאה. אתה רוצה, אתה לוקח אור, אתה לא רוצה, אתה לא לוקח אור, השמש לא מזיז לה. אותו דבר כלפי הבורא. כל הבריאה כולה מקבלת אנרגיה מהערה בלבד. לכן השינוי לא נפעל בו שום דבר. איך קוראים להערה הזו? ונקראת גם כן הערה זו שמו הגדול. כשאומרים שמו הגדול, מתכוונים להערה. למה להערה קוראים שמו, שם? שעל דרך משל שמו של האדם, כמו שם של בן אדם, מה היחס בין השם של הבן אדם לבן אדם עצמו? אינו נוגע למהותו ועצמותו. השם שלך לא נוגע למהות שלך. דהיינו, אתה יכול לא להשתמש עם השם אף פעם, אם לא תהיה עם אנשים, בכלל לא תשתמש עם השם שלך. כל השימוש של השם זה חיצוני לגמרי. אז אותו דבר, מכיוון שההערה האלוקית הזו זה רק הערה, זה לא מהותו ועצמותו, אז לכן מה הכינוי של ההערה? שמו הגדול, זה רק שם. אך, בכל מקום, גם אחרי שנוצרה הערה, היא עדיין גבוהה מדי לסדר ההשתלשלות של העולם. ביחס לבורא זה רק הערה, נכון, אבל ביחס לנבראים הנמוכים המגושמים, יש עדיין ריחוק מאוד גדול. אך מכל מקום, הערה זו, היא בחינת אינסוף. ההערה הזו מהאלוקות היא אינסוף, ופשוט בתכלית הפשיטות. ההערה הזו היא מופשטת מכל תואר, מכל גדר. אז מה צריך עכשיו לקרוא שמההערה הזו יהיה נתינת מקום וחיות ואנרגיה של סדר השתלשלות של עולמות מוגבלים ומצומצמים? ולכן כדי שיתבוא ממנה בחינת עולמות בגבול ומידה, וגם מבחינת התחלקות המדרגות, כדי שבאמת ההערה הזו תצטמצם ויהיה מזה התחלקות מדרגות, יהיה אצילות, בריאה, יציר העשייה, יהיה עשר ספירות, יהיה עולם גשמים דומם צומח חיים מדבר וכולי וכולי וכולי, מה בעצם קורה? הוא על די התלבשות בבחינת כמראה אדם. ההערה הזו מצטמצמת והיא מתלבשת בדרגה נמוכה כזו, שאיך קוראים לדרגה נמוכה? כמראה אדם. כמראה אדם זה תיאור שעצם האמירה כמראה אדם, אני משהו כאן מאוד מגשם, אבל בסדר, זה מאוד מגשם, ובאמת נוצרו ממנו עולמות ודברים מוגדרים ומגושמים, אבל זה צמצום גדול של ההערה שהיא מתלבשת בבחינה כזו שקוראים לה כמראה אדם. דהיינו, מה זה נקרא בשפה של הקבלה כמראה אדם? בחינת התלבשות האורות בכלים. הכלים נקראים אדם, וכשההערה מתלבשת בכלי, אז זה נקרא שזה התלבש בבחינת כמראה אדם. ובחינת כמראה אדם, הדרגה הזו של כמראה אדם, מה הדרגה הגבוהה הזו? ובחינת נשמות ישראל. נשמות ישראל הם נקראים מראה אדם כביכול של הבורא. כי הם בעצם המטרה והתכלית של כל הבריאה. זה שהבורא בכלל רצה לברוא עולם, דיינו, לרדת ולהצטמצם בבחינה כזו שממנה יהיה בכלל עולם, זה הכל כי הוא התלבש בבחינת כמראה אדם. מה זה כמראה אדם? נשמות ישראל. דיינו, נשמות ישראל הם הסיבה ודרכם כל הבריאה מקבלת החיות שלה. כמו שכתוב, אדם אתם. עם ישראל נקראים אדם. אז אומרים, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם, וכתוב על עם ישראל, אדם אתם, בעצם מה מתכוונים? מה זה הדמות כמראה אדם? זה מקור הנשמות של היהודים. כי ישראל עלו במחשבה. עם ישראל הם עלו במחשבה האלוקית. הם בעצם הסיבה של כל סדר ההשתלשלות. הוא כתיב, מביא לזה חיזוק נוסף, כתוב, ושכנתי בתוכם, שהקדוש ברוך הוא אומר, איפה אני שוכן? בתוכם, מה זה בתוכם? ידוע הרי את הלשון, את הדיוק, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, מי זה בתוכם? בכל יהודי ויהודי, כי היהודים הם בעצם המקום ששם הבורא שורה, שהם כלים להשראת שכינתו יתברך. אמרנו הרי קודם שכמראה אדם זה בעצם כמו המשכת האור בכלי, אז מי הוא הכלי? מה זה נקרא כלי? כלי זה מקום שהאור יכול להיות בו בנוחות, האור יכול להיות בו בכלים, יכול להיות בכל מיני צורות. הגוף הוא כלי לנשמה, העין הוא כלי לראייה, והכוס הוא כלי למשקה. כן? כלי יכול להיות בכל מיני מושגים רוחניים או גשמיים. הצד המשותף, כלי זה מקום שהאור יכול להתבטא בו בצורה יותר מדודה, מצומצמת, מוגדרת. זה נקרא כלי. אז עם ישראל הם הכלים, כי בהם שורה השכינה. וכידוע, שתכלית הבריאה היה בשביל להיות לא התברך דירה בתחתונים. כל הבריאה הייתה כי הבורא רצה לשכון בכלי. מה הכוונה לשכון בכלי? הוא רוצה שכאן בעולם התחתון יהיה הדירה שלו. מי עושה לו דירה כאן בעולם הזה התחתון? הבעלי חיים? היהודים. והיינו לשכון שכינתו בישראל. השכינה שורה דווקא בעם ישראל, שזהו פירוש ישראל עלו במחשבה. זה הפירוש, היהודים עלו במחשבה, הם התוכנית שלו, הם היעד שלו, המטרה שלו, הם הכלים שבהם מאיר האור. זה נקרא כמראה אדם. וזהו מכון לשבטך, פעלת השם. אתה הקדוש ברוך הוא פעלת ועשית מכון, דהיינו מקום מוכן, דירה לשבטך, ששם אתה תתגלה. מי הוא המכון הזה? נשמות ישראל. אבל, ועכשיו, כיום, לפני הגאולה, השראה הזו, איפה הבורא שורה בנשמות? איפה הבורא שורה בעם ישראל, בגוף או בנשמה? עכשיו זה רק בנשמות ישראל, ולא בגופים שלהם. הגוף שלנו עדיין לא מכון להתגלות אלוקות. הגוף שלנו עדיין מושך לדברים נמוכים. למה הגוף שלנו עדיין לא כלי? מפני שבא נחש על חווה והטיל זוהמה. החטא הראשון של עץ הדעת הביא זוהמה לעולם, אז האור נשאר בנשמות והגופים עדיין לא. ואב שבמתן תורה פסקה זוהמתן, למרות שמתן תורה עשה זיכוך לכל הבריאה, ואז שוב הערה הזו יכולה לשכון בגוף של היהודי, אבל אחרי מתן תורה היה עוד נפילה. אך על ידי חטא העגל ושאר האבונות חזרה זוהמה בגופים שלהם. ולכן ידוע שהגוף נקרא משחד חוויה, הגוף נקרא אור הנחש. הגוף מושך אותנו לביטוי של הנחש, נחש זה מסתיר על האמת האלוקית, כמו הנחש הראשון שגרם לעבור על רצון השם, אבל לא בנשמתם. אבל בנשמה הזוהמה לא נתפסה. הנשמה של יהודי נשארה זכה ונקייה, ולכן הנשמה היא מכון לשבטך. כי חלק השם ממש עמו. עם ישראל הם חלק מהבורא, על מי מכוון הפסוק הזה כרגע, לא על הגוף שלנו, אלא על הנשמה שלנו. וכאן נודע שהנשמה אינה צריכה תיקון לעצמה. הנשמה היא מתוקנת, הנשמה היא זכה, מי שצריך לתקן אותו זה את הגוף. אז לכן כיום המכון הזה, המקום הזה, שבו שורה דמות אדם, זה בנשמות של היהודים. ודרכם בכל העולם כמובן. אבל לעתיד, שיזדקחו גם הגופים, לעתיד לבוא שגם הגוף היהודי יזך, כמו שכתוב ועצמותיך יחליץ, שהקדוש ברוך הוא גם את העצמות שלנו ינקה ויזכך, וכתיב את רוח הטומאה האוויר מן הארץ, לא יהיה יותר רוח הטומאה בעולם, אז גם הגוף יזך, אז איפה יהיה המכון לשבטך? לא רק בנשמה, גם בגוף, ועד רבה, בגוף, כי הוא היד. אז כתיב, ונגלה כבוד הוויה וראו, מי ראה אותו? כל בשר. בשר זה כינוי לגוף. לא רק הנשמה תראה אותו, אלא גם הבשר של הגוף יראה אותו. כי יזדקח החומר, עד שיהיה בחינת גילוי אלוקות גם בגופים. מה שאין כן עכשיו, אבל בינתיים לפני שהגענו ליעד הזה של העתיד לבוא, שהעולם מזוכח, אין הגילוי רק איפה? בנשמות בלבד. כל זה, זה היה קצת העריך, אבל בעצם מה שהוא רצה הרי להסביר לנו, שכאשר כתוב שהבורא הוריד את ההערה שלו בדמות כמראה אדם, למי מתכוונים? מה זה דמות כמראה אדם? נשמות ישראל. אתם נקראים אדם. והנה, בחינת גילוי אלוקות בנשמות ישראל, הנה הוא נמשך בציור אדם. ההתגלות האלוקית בנשמות ישראל, למה זה נקרא אדם? כי להתגלות האלוקית הזו יש דרגות. אז יש בחינה שנקראת ראש, יש בחינה שנקראת יד, יש בחינה שנקראת רגל, יש בחינה שנקראת תחת רגליו. זה הכל בחינות שונות בהתגלות האלוקית. מכיוון שכל הבחינות הללו, יש להם בדרך משל כינויים של אדם, יד, רגל, ראש וכן הלאה, לכן איך קוראים למכלול הזה במילה אחת? ציור אדם. וזהו אתם, אדם אתם. זה מה שאומרים על הנשמות, שאתם נקראים אדם. פירוש, על דרך משל משכן הנשמה הפרטית בעברי הגוף. כמו תיקח נשמה ששורה בגוף של האדם. אז הנשמה היא מופשטת. אי אפשר להגדיר לנשמה צבע או גודל וכן הלאה. אבל הנשמה מתבטאת בתוך גוף. אז יש חלק של הנשמה שמתבטא במוח, יש חלק של הנשמה מתבטא ברגל או בעיניים או בכל תחום אחר. אז הנשמה כאילו נכנסה והצטיירה ומתבטאת בציור אדם. שהוא גם כן בציור אדם, כמו אור השכל שורה במוח דווקא, במידות בלב, וחיצוניות המידות בידיים, כמו שאומרים חסד רוע ימינה, ודרך פרט, אם נרצה ממש להיכנס לפרטים, כמה ביטויים יש לנשמה בגוף, אינה רמח איברים פרטיים, יש 248 איברים, וכל איבר יש לו בדיוק את העניין האישי שלו, שהוא מבטא את כוח הנשמה, שמתחלקת הערת הנשמה בהן. ודרך כלל, ואם אני רוצה לא להיכנס כל כך לפרטים של רמח, אפשר לדבר בצורה יותר כללית, אז איך אני אחלק את זה? אני אגיד שנחלקת לג' קווים. מתחלק לשלושה. יש דרוע ימינה, ושמאלה, והגוף באמצע. אז בין אם אני אחלק את זה בכללות לשלושה, או שאני אחלק את זה בפרטיות ל-248, ככה או ככה, מה זה נקרא שאיפה הנשמה מתבטאת, באיזה דמות? דמות אדם, דמות גוף. אותו דבר בנמשל. הבורא מתגלה בעולם, באמצעות מי הוא מתגלה? באמצעות נשמות ישראל. באיזה צורה הוא מתגלה בנשמות ישראל? בצורת אדם. לכן אפשר להגיד את כל הביטויים הללו, רגליים, ידיים וכדומה. כמו כן יובן למעלה, בבחינת גילוי אלוקות בנשמות ישראל. אותו דבר. דכתיב נודע בשערים בעלה, הבעל, הקדוש ברוך הוא נודע, הוא ידוע מה זה בשערים. בכל אחד לפום מה זה משער בליבי. אצל כל אחד זה מתבטא באופן אחר. עם ישראל כולו ככלל נקרא אדם. אבל לא אצל כל אדם יש את כל הרמות של הגילוי. יש יהודים שאצלהם זה רמת ראש, ויש יהודים שאצלהם זה רמת רגל, אחרי זה רמת יד. כל המבנה כולו נקרא אדם. אז לכן אצל כל אחד זה כמה שהוא משער בליבו. ויש נשמות שמבחינת מוחים, שהם כלי לבחינת התורה, והם ראשי אלפי ישראל. כשמדבר בראשי עם ישראל, הם המוח הכללי של הגוף הגדול הזה של עם ישראל. ויש נשמות שהם כלי לבחינת המידות. ויש נשמות שמבחינת רגל, פשוט כל נשמה שייכת לבחינה הספציפית שלה. אך מכל מקום, בכולם נאמר, נודע בשערים. כולם בעצם מבטאים את הידיעה, כולם הם כלי לגילוי של האלוקות. כל אחד במינון שלו, כמו בגוף האדם. גם הציפורן שברגל מבטאת את הנשמה, וגם המוח מבטא את הנשמה. כמובן שהמרחק ביניהם הוא מאוד גדול, וכל חלק מקבל לפי מה ששייך אליו. פירוש נודע, כשאומרים נודע בשערים, מה מתכוונים נודע? נודע זה לשון חיבור והתקשרות, כדמיון חיבור והתקשרות הנשמה בגוף. שאם היות שהנשמה היא רוחנית, ולמעלה מגדר גוף גשמי, אף על פי כן היא מתקשרת ומתלבשת בגוף גשמי. אותו דבר הבורא, כמו כן נמשך גילוי אור אין סוף ברוך הוא, שלמעלה מבחינת חוכמה ומידות, הבורא אי אפשר להגדיר אותו ולומר עליו לא חוכמה ולא מידות, כמו שאת הנשמה אי אפשר להגדיר. אבל כמו שהנשמה מתלבשת בגוף, ככה הבורא מתבטא בבחינות שקוראים לזה גוף. להיות שורר ומתלבש בנשמות ישראל שכללותן היא בחינת קומת אדם. ואפילו בחינת רגל ובחינת עקביים, אפילו יהודי שנגיד עליו אתה רגל, אתה עקביים, לא צריך להרגיש נמוך, אני רגל. גם אם אתה רגל יש לך מעלה מאוד גדולה, מה מעלתך? יש בהם מעלה יתרה שמעמידים את הראש ומולכים אותו ממקום למקום. הרגל יש לו מעלה גדולה, בלי הרגל הראש לא יכול ללכת לשום מקום. ומה שאין כן בכוח הראש לבדו בלתי הרגל אי אפשר ללכת. לכן בעצם כל יהודי יש לו את הייחודיות שלו, ומה שהוא קיבל, בזה אי אפשר להסתדר בלעדיו. אז מישהו רגל גם מעלתו גדולה, כי בלעדיו הראש לא יכול להסתדר. ולכן אמרו רז"ל, ווי שפל רוח בפני כל אדם. למה אתה צריך להרגיש שפל רוח בפני כל אדם? כי גם אדם שנראה לך סך הכל רגל, או עקב, יש דברים שבלעדיו אתה לא מסתדר. כל יהודי יש לו את הנקודה שלו. וזהו, פה זה סיכום העניין. וזהו שנאמר בו יתברך, לכן אומרים על הבורא, כמראה אדם, ככה הלשון, ועל הכיסא דמות כמראה אדם. מה זה כמראה אדם? בחף הדמיון, כי באמת לאו מכל עינון מידותי הוא כלל. באמת אי אפשר להגדיר את הבורא בשום מידה, בשום הגדרה, בשום תואר, כמו שכתוב כלא אדם הוא. אבל אך שיורד ומתלבש בנשמות ישראל, שהם בחינת ציור אדם, כיוון שהבורא מצמצם את עצמו בנשמות והם נקראים ציור אדם, אם כן מצד התלבשות זו נאמר בו יתברך כמראה אדם. וזהו מה שאמרו עזל ועשיתם אתם, ואמרו עזל כאילו הסעוני, היהודים כאילו עושים אותו, מה פרוש עושים אותו? הם מגלים אותו כל אחד ואחד בנקודה שלו, זה הכל הקדמה להבין מה זה רגליו, מה זה תחת רגליו, כפי שנראה בזאת השם בהמשך.